כתוב כבר בתורה בפרשת יתרו, אבל חומש דברים, חומש משנה תורה, יש הרבה דברים שהתורה חוזרת שוב פעם. יש מהראשונים שאומרים שהסיבה של משנה תורה זה כי זה היה הרי בשבועות האחרונים לחייו של משה רבנו בשנת ה-40, וזה היה כשכבר נפטרו משה רבנו בפרשה הקודמת, פרשת דברים בפרק ב' פסוק ט"ז, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם. זאת אומרת שהאנשים שבגיל 20 עד גיל 60 שהיו באותו זמן כבר נפטרו, ורוב כלל ישראל אז היה צעירים יותר, אז הוא חזר להם את זה כך או כך, לא, לא, חזר כמדומני לא מפורש אותם, אז זה רק בראשונים, יכול להיות שסתם יש עניין לחזור פעם שנייה על הדברים. על כל פנים, התורה חוזרת ומספרת לנו את מעמד הר סיני, וכאן התורה גם מצווה ציווי בפרק ד' פסוק ט', רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם לוקחה בחורב, באמור השם אלי יקלי את העם וכו'. אז יש כאן מצווה של זכירת מעמד הר סיני. כתוב באריזה בשאר הכוונות שיש לכוון על זה בברכת אהבת עולם קרוב לסוף הברכה, יש שם כמה מילים שמורות על זה לכוון לקיים את המצווה של זכירת מעמד הר סיני. המגן אברהם באור החיים מביא את זה. כשאנחנו רואים את מעמד הר סיני איך שהוא מתואר בפרשת יתרו ואיך שמתואר פה בפרשת ואתחנן ובפרשת עקב, יש פרט אחד שאומנם הוא כתוב גם כאן וגם שם, אבל כאן הוא הרבה יותר מפורש. מה הוא? כתוב לנו בפרשת יתרו בפרק י"ט פסוק י"ח על מעמד הר סיני, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, ויעל עשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל הר מאוד. זאת אומרת, התורה כותבת לנו כאן שבמעמד הר סיני זה היה מלווה באש, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, והיה על השנו כאשן הכבשן והחרד כל הר מאוד. גם בהמשך בפרק כף פסוק תדבב כתוב שוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, והיה רעם בינו ויעמדו מרחוק. אז שוב פעם התורה כותב שהיה פה אש ואשן ואת הלפידים ואת הר השן. מה זה האש הזאת? אז כתוב בפירוש בפסוק, והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. זה אש של גילוי שכינה. העניין של האש כתוב הרבה יותר בפירוש ובפרטות בחומש דברים, בפרשת ואתחנן ובפרשת עקב. דבר ראשון, האש מתוארת בצורה הרבה יותר חריפה בפרשת ואתחנן. כתוב שמה, בחומש דברים כתוב, בוער באש עד לב השמיים, אבל יש פרט אחר יותר שהוא מודגש יותר. בפרשת יתרו כתוב לנו שהיה נתינת עשרת הדיברות והיה אש, אבל בפרשת ואתחנן ופרשת עקב התורה מדגישה לנו כמדומני 10 פעמים שהדיבור היה מתוך האש. בפרשת ואתחנן בפרק ד' פסוק ט' כתוב, או פסוק ט' פסוק י' ב' פסוק י' א' כתוב האש, ותקרבונו ותעמדו תחת הר, וההר בוער באש עד לב השמיים חושך ענן וערפל. זה כמו שכתוב בפרשת יתרו שהיה אש, רק פה זה כתוב בצורה יותר חזקה. אז בפסוק י' ב' כתוב, וידבר השם עליכם מתוך האש. התורה מדגישה שהדיבור היה מתוך האש. גם בפרשת יתרו זה הכוונה, אבל בפרשת יתרו זה לא לגמרי מפורש. פה התורה אומרת, וידבר השם עליכם מתוך האש. פרשת קדרו כתוב שהדיבור ושהיה אש, ואותו כתוב שהדיבור מתוך האש. וזה חוזר על זה שוב בפסוק תתוו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. פעם שנייה, בהמשך שוב בפסוק למד ג', השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. בפסוק למד ו', שוב פעם, מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה ועל הארץ ירחה את אישו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש. יש לנו פה כבר בינתיים ארבעה פעמים בפרק ד' בפסוק י"ב, בפסוק י"ב, בפסוק ט"ו, בפסוק י"ב, בפסוק ט"ו, ושוב פעם בפסוק למד ג' ובפסוק למד ו', ארבעה פעמים. אחרי זה בפרק ה' עוד ארבעה פעמים. בפסוק ד', פנים בפנים דיבר השם עמכם מתוך האש. שוב פעם, דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אחרי זה שוב פעם בפסוק י"ט בפרק ה', את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש, הענן והערפל קול גדול ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. בפסוק א' שוב, ותאמרו הן הראנו השם אלוקנו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי דבר אלוקים את האדם וחי. פסוק א' ג' שוב פעם, כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. ארבע פעמים שוב פעם בפרק ה', בפסוק ד', בפסוק י"ט, בפסוק א' ובפסוק ג', שדיבור השם היה מתוך האש. זה כבר שמונה פעמים יש לנו את זה בפרשת ואתחנן, ועוד שתי פעמים יש לנו את זה בפרשת עקב. בפרק ט' פסוק י', ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. שוב בפרק י' פסוק ד', שוב פעם בפרשת עקב, ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דיבר השם עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם השם אליי. עשרה פעמים התורה מדגישה לנו שהדיבור של השם התברך לבני ישראל היה מתוך האש. שמונה פעמים כשהתורה מספרת לנו את המעמד של עשרת הדיברות בפרשת ואתחנן, ארבע פעמים בפרק ד' וארבע פעמים בפרק ה'. בפרק ד' זה הזהרה מאיסור עבודה זרה, והזהרה כללית על עבודת השם, אז שם מוזכר ארבע פעמים. פרק ה' זה העניין של עשרת הדיברות, זה מוזכר שוב ארבע פעמים, ובפרשת עקב בעניין עשרת הדיברות, בעניין לוחות הברית שהשם ברך נתן להר סיני. בפרק ט' לגבי לוחות ראשונות זה כתוב שהדברים שהיו כתובים על הלוחות זה הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל, ובפרק י' על הלוחות השניות שוב פעם שהיה כתוב עליהם עשרת הדברים אשר דיבר השם לכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם השם אליי. התורה חוזרת עשר פעמים. צריך להבין שאם התורה מדגישה את זה עשרה פעמים זה לא דבר פשוט. חז"ל אומרים, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. זאת אומרת, מזה שהתורה מעריכה מאוד בסיפור הפרשה של אליעזר עבד אברהם, כשהלך לקחת אישה ליצחק, תורה חוזרת את הפרטים, שוב מדגישה את הפרטים, אז אומרים על זה חז"ל שזה ראיה שהתורה מתכוונת ללמד אותנו, שזה דבר חשוב מאוד העניין. אומר רבי חנן וסרמן זצ"ל, שרואים מכאן כלל שכשהתורה מעריכה במיוחד באיזה דבר, זה מלמד אותנו על החשיבות של הדבר הזה, שאנחנו צריכים ללמוד מה יש לנו ללמוד מהדבר הזה. אז אם כאן התורה, אותו דבר יש בתוספות, דבר דומה לזה בתוספות בקידושין דף ט"ו עמוד ב', רש"י מביא את זה בפרשת חיי שרה בפרק כ"ד פסוק מ"ב. אמר רבי יחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום ותורתן של בנים, שהפרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. אז אם כאן 10 פעמים התורה מדגישה לנו פרט, ודאי שיש הרבה הרבה מה ללמוד מהפרט הזה. 10 פעמים. בזמן שבמעמד הר סיני עצמו, בפרשת יתרו, התורה לא ראתה לכתוב את הפרט הזה אפילו פעם אחת. כתוב בפרשת יתרו, אמרנו, שהיה דברים והיה אש, אבל שהדיבור היה מתוך האש, זה התורה לא הדגישה שם. בפירוש זה לא נזכר שם בפרשת יתרו. ודאי שזה הכוונה שם, כי אחרי שאנחנו רואים את זה פרשת ותנן ועקב, זה הכוונה שם, אבל להיכתב בפירוש זה לא נכתב שם אפילו פעם אחת. ואילו כאן בפרשיות ואתחנן ועקב, 10 פעמים התורה חוזרת את זה. פעם אחת בפרק ד' בפרשת ואתחנן בעזרה על איסור עבודה זרה וכללות העבדות להשם יתברך, זה 4 פעמים, עוד 4 פעמים בפרק ה', כשהתורה מפרטת את 10 הדיברות, זה בפרשת ואתחנן 4 ו-4, ועוד 2 פעמים בפרשת עקב. בפרק ט', שזה מה שהיה כתוב על הלוחות הראשונות, ובפרק י', שזה מה שהיה כתוב בלוחות השניות. מה שהתורה באה ללמד אותנו בזה, זה דבר גדול מאוד. האש שהייתה, אמרנו קודם, מה היה עניינה? כתוב בפירוש בפסוק בפרשת יתרו, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד השם עליו באש. זה היה אש של גילוי שכינה. אומרת לנו התורה שצריך לדעת שנתינת התורה זה נתינה מתוך גילוי שכינה. אי אפשר להפריד את הדברים. זה חייב ללכת ביחד. נכון, גם אם אדם לא זכה לקרבת השם, לבשכנתי בתוכם, אז גם כן הוא צריך כמה שיותר ללמוד תורה, כמו שחז"ל אומרים, שהמאור שבא מחזירה למוטב. אבל לא זו הכוונה של הצורה איך ללמוד תורה. התורה מצווה אותנו ללמוד תורה יומם ולילה, והגית בו יומם ולילה. אבל מה זה והגית בו יומם ולילה? להבין שזה תורת השם, שזה צינור שמחבר אותנו להשם ברך. זה הבסיס של התורה, ולכן התורה חוזרת שוב ושוב 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 ושוב. את הדברים האלה דיבר השם אליכם מתוך האש, ודבריו שמעת מתוך האש. הוא דיבר את זה מתוך האש, ואנחנו שמענו את זה מתוך האש, ועל הלוחות הראשונות כתוב את מה שנאמר מתוך האש, ועל הלוחות השניות כתוב את מה שנאמר מתוך האש. הכל, הכל זה מתוך גילוי שכינה. אין פה דרך להפריד בין הדברים. אבל אם זה כל כך חשוב, אז למה בפרשת יתרו התורה לא כותבת את זה אפילו פעם אחת? אז בדרך הפשט, תירוץ פשוט, בפרשת יתרו התורה מספרת את זה בשעת מעשה. בשעת מעשה הם כולם ראו שככה זה היה, לא צריך ללמד אותם את זה. כתוב שהיה אש והדברים, וודאי הכוונה שהדיבור היה מתוך האש. לפרש את זה ולחזור שוב ושוב ושוב ושוב, אין צורך, כל אלו שהיו שם ראו את זה. אבל פה בפרשת ואתחנן, שדבר ראשון, כמו שבאנו מהראשונים, יש בראשונים שאומרים שלמה במשנה תורה נכפלו הדברים, כי יש הרבה מהאנשים שם שלא היו עדיין בזמן הפעם הראשונה, זה הדור הצעיר. וגם שהתורה בפירוש מצווה בפרשת והתחנן, כמו שדיברנו קודם, שיש כאן מצווה לזכור את זה ולהעביר את זה לדורות הבאים. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם לוקחת בחורב. התורה כאן מצווה על הזכירה ועל העברה לדורי דורות הלאה את מעמד הר סיני. אז התורה צריכה להדגיש את זה למי שלא ראה את זה. תבין, זה לא היה רק דיבור ואש, זה היה דיבור מתוך האש, זה היה דיבור מתוך האש, זה המהות של מתן תורה. ואומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, שלדורי דורות כל פעם שאדם לומד תורה יש בזה התקשרות למעמד של הר סיני, יש בזה בחינה חלקית מהמעמד של הר סיני. וזה מרומז בדברי הגמרא בברכות, שהגמרא אומרת שכמו שבמעמד הר סיני זה הבהמה, בהירה, ברטט ובזיע, כך לדורות צריך להיות מעמד הר סיני בהמה, בהירה, ברטט ובזיע. למה? כי זה התקשרות עם בחינת מעמד הר סיני, בחינה חלקית של מעמד הר סיני. אז לכן תמיד לימוד התורה צריך להיות מתוך האש. זה ההסבר בדרך הפשט למה פה התורה מדגישה את זה בחומש דברים 10 פעמים, ובפרשת יתרו התורה לא צריכה לפרש את זה, כי שם מדברים למי שראו את זה, הם ראו שכך היה. פה מדברים על הזכירה לדורי דורות, על העברת הדברים לדורי דורות. וגם הדיבור עצמו באותה שעה בפרשת ואתחנן היה כבר לחלק מהאנשים שלא ראו את זה בעיניהם. אבל בדרך פירוש יש עוד טעם בדבר. בין מתן תורה כמו שכתוב בפרשת יתרו לבין הסיפור של הדברים בפרשת ואתחנן, קרה דבר, היה חטא העגל, ואז משה רבנו שבר את הלוחות, והלוחות קשורות מאוד למעמד הר סיני. הרי בלוחות מה היה כתוב? את 10 הדיברות שניתנו במעמד הר סיני. וכמו שהתורה מפרשת בפרשת עקב, גם בלוחות הראשונות וגם בלוחות שניות, בלוחות ראשונות בפרשת עקב פרק ט' פסוק י', ויתן השם אליי את 2 לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. זה מה שהיה כתוב על הלוחות. אותו דבר על הלוחות השניות בפרשת עקב בפרק י' פסוק ד', ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את 10 הדברים אשר דיבר השם עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל, ויתנם השם אליי. בפרשת כי תישא, במעשה בלוחות הראשונות כתוב בפרק למד א' פסוק י' ח', ויתד אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני 2 לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. אחרי זה כשהוא ירד מההר עם הלוחות הראשונות בפרק למד ב' פסוק ט"ו, ואיפן וירד משה מן ההר ו2 לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרוט על הלוחות. אחרי זה כתוב שהוא שבר אותם, והיא כאשר קרב אל המחנה והיר את העגל ומחולות והחרף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת הר. אחרי זה ויאמר השם אל משה פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי בפרק למד ד', ויאמר השם אל משה פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ויפסול 2 לוחות אבנים כראשונים, וישכן משה בקרבה אל הר סיני כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו 2 לוחות אבנים. ויאמר השם למשה, בלוחות השניות כתוב האיש שם עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. וזה גם מה שהיה כתוב, מרומז, זה היה כתוב בלוחות הראשונים, מפורש, כי כתוב, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. בפרשת כי תישא בלוחות הראשונים עצמם, לא מפורש שמה שהיה כתוב זה עשרת הדיברות. רק בלוחות השניות כתוב שהשם אמר לו שהוא יכתוב עליהם את מה שהיה כתוב על הלוחות הראשונות, ובלוחות השניות כתוב ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. אבל בחומש דברים, בפרשת תגב, גם בלוחות הראשונות וגם בלוחות השניות מפורש שזה היה עשרת הדברים. על כל פנים, אז הלוחות קשורות מאוד למעמד הר סיני, כי מה היה כתוב על הלוחות? את מה שהיה במעמד הר סיני. כעת משה רבנו בחטא העגל שבר את הלוחות הראשונות, ואז הוא עלה לשמיים וקיבל לוחות שניות. שבירת הלוחות הזאת, כתוב שלמה הוא עשה את זה? כיוון שהוא ראה את בני ישראל בחטא העגל. יש בסוף חומש דברים, כשהתורה מספרת את שבחי משה רבנו בפטירתו, אז כתוב שם, כתוב שם על אחרי הפטירה של משה, ולא קם נביאות בישראל כמשה אשר ידוע השם פנים אל פנים וכולי. שבחי משה כתובים שם, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אומר רש"י, מה זה לעיני כל ישראל? שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר בפרשת עקב, ואשברם לעיניכם. והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת ישר כוחך ששיברת. לכאורה זה פלא גדול, זה מה שהתורה מצאה לסיים את חמישה חומשי תורה. איך מסתיים? בדרך רמז, לא מילים מפורשות, אבל בדרך רמז, משה רבנו שבר את לוחות הברית. וזה מסתיים שבחי משה, כתוב פה הרבה שבחים אל משה, אשר ידעו השם פנים אל פנים לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, לפרעו לכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. הסיום של כל השבחים, הוא שבר את הלוחות. נוכל זה פלא גדול, בזה לסיים את התורה, בזה לסיים את שבחי משה רבנו. שמעתי כמדומני מאבי בביאור הדבר, שהכוונה ששבירת הלוחות זה לא סתם הוראה פרטית, זה לימוד על כל התורה כולה. הרי בזה שמשה רבנו שבר את הלוחות היה הפסד גדול לעם ישראל. כתוב בחז"ל שאם היה לנו את הלוחות הראשונים היינו לומדים תורה ולא שוכחים. כל העניין של שכחת התורה זה מתחיל משבירת הלוחות. נתאר לעצמנו, אם כל מה שהיינו לומדים בתורה לא היינו שוכחים, כמה היינו יודעים היום. ולא רק אנחנו, כל הדורות כולם, ממות משה רבנו עד היום, אם כל מי שלמד לא היה שוכח, כמה מחלוקות היינו חוסכים. בכל המחלוקות בהלכה, שהרבה מהם כתוב בחז"ל, זה התחיל מעניין של שכחה, נראה שזה התחיל מעניין של שכחה. זה אי אפשר לתאר מה היה, לגמרי היה עולם אחר. עוד כתוב בחז"ל שאם היה את הלוחות הראשונים היו לומדים תורה שלא בצער. בגלל ששבירת הלוחות ויש לנו רק את הלוחות השניים, לכן נגזר שלימוד תורה זה כך צריך להיות בצער. מה, היה לנו דרגה הרבה יותר גבוהה. אז למה משה רבנו שבר את זה? בגלל שאין כזה דבר תורה אם עם ישראל יתנתק בחטא העגל מהשם יתברך. עד שהוא לא יחזיר בתשובה את עם ישראל מחטא העגל, אין מקום ללוחות הברית, אי אפשר. ולכן הוא שבר את זה. הלימוד הזה שמשה רבנו לימד את עם ישראל בשבירת הלוחות, זה פירוש חדש לכל חמישה חומשי תורה. זה מסביר לנו כמה כל המהות של חמישה חומשי תורה, כל המהות של כל התורה שבכתב ותורה שבעל פה, כל המהות של מצוות לימוד תורה, מצוות שינון התורה, הכל בסך הכל צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. זה המהות של הכל. ואין לו הרבה פעמים שבאגרם מבינה בהרבה מקומות מבואר שהתפקיד המרכזי בחיים זה ללמוד תורה בלי הפסקה כל הזמן. ידוע שזה הגר"א משריש את זה בהרבה מקומות. עם כל זה הגר"א באור החיים סימן א' סעיף א', על מה שהרמ"א שם אומר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. אומר הגר"א, זה כל מעלות הצדיקים, זה הכל. איך זה מתחבר עם הגר"א שהכל זה ללמוד תורה? כי זה הכל דבר אחד. לימוד התורה זה החיבור שלנו להשם יתברך. המהות של לימוד התורה זה שזה מחבר אותנו להשם יתברך. אבל צריך לדעת את זה. אדם צריך לדעת כשהוא ניגש אל התורה, שהתורה הזאת זה לא חוכמה כחוכמות של אומות העולם. התורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. כמו שכתוב בפסוק במלאכי, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב. זה לא כשהנביא אומר לנו מלאכי לזכור את תורת השם, אז מה זה זכרו? זה תורה של משה שקיבל את זה בחורב מהשם יתברך. כשאנחנו זוכרים את התורה, אנחנו צריכים לזכור מאיפה התורה הזאת באה. התורה הזאת באה מהשם יתברך למשה רבנו לתת לעם ישראל. זה הצינור התורה הזאת שמחברת אותנו להשם יתברך. ולכן אחרי שאחרי מעמד הר סיני היה חטא העגל, כשהתורה כותבת אחרי זה שוב פעם את מעמד הר סיני בחומש דברים, אז התורה צריכה להדגיש שמעניין של מעמד הר סיני זהו דבריו שמעת מתוך האש. שלא נחשוב שמעמד הר סיני זה רק קבלת התורה, ושהיה שני דברים, היה גילוי שכינה והיה קבלת התורה, זה לא שני דברים נפרדים, זה דבר אחד. זהו דבריו שמעת מתוך האש, שהידיעה הזאת והשינון הזה זה מה שישמור את עם ישראל שלא יקרה שוב פעם חס וחלילה דבר מסוג של חטא העגל. לדעת שיש לנו תמיד את הצינור שמחבר אותנו להשם יתברך, וזה התפקיד שלנו בחיים. המערכת הזאת של החיבורים בין לימוד התורה ובין קיום המצוות שכתובים בתורה הם כולם בבחינת ודבריו שמעת מתוך האש. הכל זה חיבורים שלנו להשם יתברך. מה הנפקמינה הגדולה למעשה מהדברים האלו? דבר ראשון, כשאדם לומד תורה ומקיים מצוות בכוונה הזאת, במטרה הזאת, אז הכוח הרוחני של התורה והמצוות האלו לתקן את נשמתו ולתקן את העולמות העליונים זה כוח הרבה הרבה יותר גדול. זה פועל בצורה הרבה יותר גבוהה. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאדם עושה את הכל מתוך מטרה להתחבר להשם יתברך, אז הבן אדם מבין שאי אפשר לעשות משחק. מצד אחד הוא ילמד תורה כמצוות, מצד שני בכל מיני דברים בלב שקט הוא ידרדר את עצמו לכל מיני הידרדרויות. הוא יבין את הסתירה שבין הדברים. אם התורה והמצוות זה חיבורים להשם יתברך, אדם שמחובר להשם יתברך יכול כך להתנהג בצורה כזאת. אנחנו נמצאים עכשיו בימים שברוב מקומות התורה יש בין הזמנים. צריך להבין, גם אם יש בין הזמנים מהלימודים של הישיבה, אין בין הזמנים מהשם יתברך, אין בין הזמנים מהתורה הקדושה. החיבור של כל יהודי להשם יתברך ולתורה הקדושה זה בכל ימות החיים, ללא שום יום יוצא מן הכלל. אין שום יום שיש בו יותר להתרחק מהשם, אין שום יום שיש בו יותר להתנתק מהתורה. בכל יום ויום כשאדם קם בבוקר, אדם צריך לחשוב איך היום הזה אני מתחבר להשם יתברך ולתורה הקדושה הכי הרבה שאני יכול. וכל יום ויום כשאדם הולך לישון בלילה, אדם צריך לעשות חשבון, האם היום הזה התחברתי להשם יתברך ולתורה הקדושה בכל הכוח, או שלא עשיתי את זה מספיק. אם בכל הכוח, אז טוב. אם לא, אז צריך לחשוב אז איך מתקנים את זה למחר. ואם אדם הולך כך, אז יש לו גם עולם הזה וגם עולם הבא. אבל אם אדם הולך חס וחלילה נגד השם, נגד התורה, לא רק בעולם הבא זה קשה, גם בעולם הזה הנשמה מרוסקת. אני לא מדבר על אנשים אפילו, הוא מדבר על הריסוק של הנשמה. יש בהפטרה של פרשת שבוע, הפטרת נחמו עם ישעיהו פרק מ', כתוב: נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלא צבאה כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. אז יש כאן שאלה גדולה, איך הרי הקדוש ברוך הוא שופט אמת, אין כזה דבר שהשם דברך יעניש יותר מעבירה. אז איך זה, מה זה לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה? איך עשה השם דברך כזה דבר להעניש כפליים? יש על זה כמה פירושים. יש מהפירושים על זה שהכוונה כך: כשאדם נכשל בעבירה, מלבד העונש יש את הריסוק של הנשמה. מכל עבירה הנשמה במצוקה, והאדם מרגיש את זה. זה כבר עונש ראשון. העבירה עצמה היא כבר העונש הראשון, ואחר כך שהוא נענש על זה רחמנא ליצלן, זה בחינת לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. אז זה אנחנו צריכים לשנן לעצמנו. יומם ולילה יש לנו רק תפקיד אחד בחיים, איך להתקרב יותר לאשר מתברך, איך להתחבר יותר לתורה הקדושה. חוץ מזה הכל שטויות ואבלים. יש בהפטרה: יבש חציר נבל ציץ, כי רוח השם נשבה בו, אכן חציר העם. יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוקנו יקום לעולם. הדבר היחידי שקיים לעולם ולעולמי עולמים זה רק דבר אלוקנו, רק דיבור השם, התורה הקדושה, הקשר שלנו להשם יתברך, החיבור של עם ישראל להשם יתברך, אלו הדברים היחידים שהם קיימים לעולם. כל ענייני עולם הזה הכל זה שטויות והבלים. רק הבעיה שבן אדם מושפע מהרחוב, וכיוון שברחוב מחשיבים את ענייני עולם הזה, אז גם בעיניו ענייני עולם הזה נהיים חשובים. אבל אם אדם מתבונן בהיגיון ישר, בשכל הגיוני, אדם יראה שהכל שטויות והבלים. חוץ מהחיבור להשם יתברך, חוץ מהקשר לתורה הקדושה, אין שום דבר בעולם שיש לו ממשות, אין שום דבר בעולם שיש לו ערך. מה אומרת מצרת ברכות בפרק ראשון? אם בא יצר רע חס וחלילה לאדם, כמה עצות הגמרא שם אומרת. אחת העצות אומרת הגמרא: יזכיר לו יום המיטה. הפירוש הפשוט מה זה יזכיר לו יום המיטה? את החשבון שעל כל מצווה ומצווה אחרי 120 אדם מקבל שכר עצום שיותר מכל מה שיש בעולם הזה, ועל כל עבירה ועבירה אם לא חזר בתשובה נורא והיום מה שמחכה שם יותר גרוע מכל מה שאפשר לעלות על הדעת. יש עוד פירוש בגמרא: שאדם יעשה חשבון עכשיו, אחרי שהוא ימות, מה הוא ירצה שהוא עשה עכשיו, כשהוא כבר לא יהיה עם הדמיונות, כשהוא יראה את האמת מול העיניים, כשהנשמה נפרדת מהגוף אחרי הפטירה, הנשמה רואה את כל האמת במילואה, אז הבן אדם חושב אחרת לגמרי מה היה כדאי לעשות בשנים שלפני כן. אז הבן אדם כשנמצא עכשיו בשנים שברוך השם אנחנו חיים, לעשות חשבון בכל שעת ניסיון, מה אז אחרי 120, מה אז אחרי שהנשמה נפרדת מהגוף, מה אז הנשמה תרצה שהוא עשה היום, ולהבין שזו האמת. מה שאז הנשמה תרצה זו האמת, כי אז זה בלי נגיעות, אז זה כשהנשמה רואה את האמת במילואה, בלי המסכים של הגוף ובלי הדמיונות שהגוף נותן לבן אדם. יש בפרשה פרק ד' פסוק ז': כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקנו בכל קוראנו אליו. הגמרא שואלת סתירה, שמצד שני יש פסוק כתוב: דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. משמע שיש זמנים שהוא קרוב ויש זמנים שהוא פחות קרוב. אז הגמרא מתרצת: הפסוק עם מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כאשר אלוקנו בכל קוראנו אליו, זה מדבר על ציבור שמתפללים, והפסוק של דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, זה מדבר על יחיד. וליחיד מתי הזמן של ביותו קרוב, זה עשרת ימי תשובה. כך הגמרא בעשרת ראש השנה בפרק ראשון. אבל במדרש רבה כאן בפרשת ואתחנן, יש רב ענן אומר, לעולם אין שערי תפילה ננעלים, שנאמר, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקנו בכל קורנו אליו. זאת אומרת, הוא לומד את הפסוק הזה של הפרשה שלנו, שכתוב שתמיד השם קרוב לתפילה ללא יוצא מן הכלל. אז לכאורה זה מחלוקת על הדרוש שהבאנו קודם מהגמרא בעשרת ראש השנה פרק ראשון. אבל כתוב המערכו במאמר הפסיעות כמדומני, שבהרבה מקומות בהגדה כשיש מחלוקת, זה לא ממש מחלוקת, אלא זה בחינות שונות. זאת אומרת, יש בחינה שגם ביחיד זה נכון, כמו שאומר רב ענן, שאין תפילה שנדחית. יש הרבה דרגות של קיבול תפילה. אבל זה נכון מה שאומר רב ענן, שאין לעולם שום תפילה שנדחית. אבל בציבור הקיבול תפילה הוא יותר גדול. כתוב בספר חסידים שרבי לחסיד זצ"ל, החזון איש שהיה מביא את זה, שהוא אומר, אף על פי שכל תפילה מתקבלת, אבל תפילה שאדם מתפלל על ענייני עבודת השם, זה מתקבל במיוחד, כי האדם מתפלל על רצונו של השם יתברך. ובאמת זה דרך גדולה מאוד שאדם יכול איתה לעלות למדרגות גבוהות מאוד, להרבות הרבה הרבה בתחנונים על ההצלחה בענייני עבודת השם. אם זה הצלחה לזכות להתמיד בתורה, אם זה לזכות להבין בתורה, אם זה לזכות לזכור את הדברים, אם זה לזכות לעסוק השמעת את העלי בדילך את ה... כל וכן הלאה, כל אחד, כל לב יודע מרת נפשו מה חסר לו בהצלחה בלימוד תורה. ואם זה השאר, על שאר ענייני עבודת השם, אם זה על עניין הקדושה, אם זה על קיום המצוות, אם על זהות מעבירות, אם על בן אדם לחברו, על כל פרט ופרט בענייני עבודת השם, להתחנן ולהרבות בתחנונים להשם יתברך. כי תמיד איפה שאדם אוחז, תמיד אפשר לעלות יותר, ותמיד יש מה לעלות יותר, וצריך הרבה הרבה להרגיל האדם את עצמו בתחנונים על זה. ובאמת חז"ל תקנו לנו על זה, מי שיעקב אחרי נוסח התפילות מהבוקר עד הלילה, בהמון המון מקומות חז"ל תקנו לנו בקשות על זה. רק הבן אדם צריך פשוט להתעורר, לבקש את הבקשות בתחנונים מעומק הלב, ויכול להוסיף גם בקשות משלו על זה, כמה שיותר להרבות על זה. הגמרא אומרת בסר נדד הפיין עמוד ב', ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי שועה בן חנניה, מה יעשה האדם ויחכים? אמר להם, ימעט בסחורה וירבה בישיבה, דהיינו יתמיד בתורה. שאלו אותו, רבים עשו ולא עלתה בידם. אמר להם, יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. שאלת הגמרא אם ככה, למה הוא לא ענה להם רק את התשובה הזאת, שהיה אומר להם שתתפלל. אומרת הגמרא, דהא בלוה לא סגיא, צריך גם זה וגם זה. אז עדיין שואלים, אז שהיה אומר להם מההתחלה, צריך התמדה ותפילה. למה הוא אמר להם קודם רק התמדה? ואז הם שאלו אותו, הרי יש כאלו שעשו את זה ולא הצליחו, ואז הוא ענה להם תפילה. שהיה אומר להם מההתחלה התמדה ותפילה, זה לא השאלה של הגמרא. הגמרא שואלת למה הוא לא אמר להם מההתחלה תפילה, עונה הגמרא, דהא בלוה לא סגיא, צריך גם זה וגם זה. בסדר, אז למה הוא לא אמר להם מההתחלה את שניהם? אז יש מתרצים על זה שהוא רצה שהם לבק, שהוא יגיד להם קודם התמדה, ואז הם ישאלו על זה, רבים עשו ולא עלתה בידן, ואז הוא יענה להם תפילה, שהם ירגישו שמעצמם את ההרגשה שבלי תפילה זה לא הולך העסק, שמוכרחים עוד משהו. ואז כשהם הרגישו מוכרחים עוד משהו, אז הוא אמר להם תפילה, כדי שכשהם מתפללים על זה, זה יהיה יותר מעומק הלב, יהיה יותר מעומק הנשמה. אם האדם רק מתפלל כי כתוב שצריך על זה גם להתפלל, זה גם טוב. אבל אם האדם מתפלל לא רק בגלל שכתוב שצריך להתפלל, אלא כי הוא מרגיש בליבו שבלי רחמי שמיים על העניין, מצד היכולת הטבעית, אי אפשר להשיג את מה שצריך להשיג. בדרך הטבע, מה שאדם יכול להשיג זה מעט. אם אדם רוצה באמת להשיג מדרגות גבוהות, חייב להיות פה משהו, כוח למעלה מדרך הטבע. את הכוח הזה שלמעלה מדרך הטבע מוכרחים לסיוע שמיימי שעל ידי תפילה. אז לכן הוא אמר להם את זה מההתחלה רק על הלימוד, כדי שהם ישאלו מעצמם, שיהיה להם את ההתעוררות להבין שזה הכרח. ואז כשהם מתפללים, הם יתפללו את זה מעומק הלב, הם יבינו שאנחנו מוכרחים את העזר של השמיים כדי לזכות באמת להתמיד בתורה ולהצליח בתורה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב לשם ברך, כמה שיותר להרבות בלימוד התורה. השם יעזור שנזכה כולנו בניין את המקדש, רבי אמנו אמן, ביד משרצית כן ברבי אמנו אמן.